בחודש יולי עלה מדד המחירים לצרכן בלמעלה מ-1%, ומה קרה למחירי הנדלן? עלו בלמעלה, השלימו עלייה של למעלה מ-17% בשנה החולפת. אז לפני שנצלול לפרקטיקה ונראה מה אנחנו צריכים לעשות בתקופות כאלה.
הכל נדלן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדלן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
בנק ישראל העלה את הריבית ב3/4%, העלה החדה ביותר שקרתה פה ב-20 שנה האחרונות. כמובן שאחת הסיבות המרכזיות, או הסיבה המרכזית, היא הרצון לצנן את האינפלציה שממשיכה להרים ראש. וכמו שפורסם ממש לפני כמה שבועות, פורסמו נתוני הלמ"ס על מאוד מעניינים. אחד, נשבר שיא של 14 שנה בגובה האינפלציה, חצינו את קו ה5%, יותר נכון 5.2. הפעם האחרונה שהאינפלציה הייתה כל כך גבוהה הייתה בסוף שנת 2008, בחודש יולי, ותכף תבינו למה אני אספר לכם את כל זה, איך זה רלוונטי אליכם, מה אנחנו צריכים לעשות בתקופות האלה, וכמה חשוב להבין איפה אנחנו נמצאים ומה קורה עכשיו. בחודש יולי, על המדד המחירים לצרכן בלמעלה מ-1%, ומה קרה למחירי הנדלן? עלו בלמעלה, השלימו עלייה של למעלה מ-17% בשנה החולפת. אז, לפני שנצלול לפרקטיקה ונראה מה אנחנו צריכים לעשות בתקופות כאלה, קצת נתונים במקרו להבנת המצב. אז כמו שאמרתי, חצינו את רף ה-5% בגובה האינפלציה. רק בחודש יולי עלה מדד המחירים לצרכן בלמעלה מ-1%. אני בטוח שכל אחד ואחת מאיתנו מרגישים את זה בכיס, בסופר, בהוצאות שלו, בדלק עד לא מזמן, בכלל זה היה קיצוני. ואם אנחנו מסתכלים קצת פנימה על הסעיפים בתוך מדד המחירים לצרכן ומה, איפה היו העליות המשמעותיות, אז שוב, ההתייקרות המרכזית, או לא המרכזית, אחת המרכזיות, היא בתחום המזון, הפירות והירקות עלו ביותר מ-8%, וכמובן, כמובן, כמובן, מה שרלוונטי אלינו, כי אנחנו לא חקלאים, סעיף הדיור, שעלה ביותר מ-1% רק בחודש יולי. יש אנשים שבשנה החולפת הרוויחו יותר מלהחזיק נכס נדלן במשכורת שלהם. דרך אגב, נתון שפורסם ממש בסמוך לאותם נתונים של הלמ"ס, נתון שפורסם ממש לאחרונה, זה נתון הצמיחה במשק, שלא רק שלא מסמן העתה או סימנים של משבר, אלא להפך, צמיחה של למעלה מ-6%. וזה מה שמחזק את היכולת והאפשרות של בנק ישראל, שאמון על לטפל באינפלציה, להמשיך להעלות את הריבית בצורה חדה, כמו שהוא עכשיו עשה בעלייה האחרונה, עלייה של 3/4%. אז נכון, בהשוואה לעולם אנחנו עדיין במצב טוב יחסית, בסדר? בתחילת החודש פורסם האינפלציה בארצות הברית למעלה מ-8%, והמצב הזה דומה ברוב העולם, יש אפילו מקומות שעדיין המספרים הם דו ספרתיים, למעלה מ-10% עלייה באינפלציה. בעקבות כל הנתונים האלה, בנק ישראל החליט להקפיץ את הריבית, הקפצה, עלייה משמעותית ב3/4%, ובזה הגענו נכון להקלטת, נכון ללייב הזה, נכון להקלטה שאנחנו גם אחרי זה תישאר באוויר, הגענו לרמה של 2%, וזה כמובן אומר שריבית הפריים היא כבר 3.5%, וזה כבר שינוי משמעותי מלפני שנה וחצי. זה כבר שינוי משמעותי. מישהו שלח לי משהו מאוד מאוד יפה, הוא רשם לי, פעם אחרונה שהריבית במדינת ישראל הייתה 2%, צ'לסי זכתה באותו שנה בליגת האלופות, ספרד ביורו, ואריק זאבי פרש מג'ודו אחרי שהוא הפסיד בקו הראשון באולימפיאדה. אז המגמות, אני חושב, ברורות לנו. ברורות לנו. אנחנו באינפלציה שדוהרת, ריביות עולות, שווקי נדלן שמשתוללים אצלנו ובכל רחבי העולם. דיברנו על זה גם פה בעבר, שזה קצת כמו כדור שלג כזה. האינפלציה מעלה מחירים, בוא ניקח את זה רגע לעולם הנדלן, עולה יותר יקר לבנות, מדד תשומות הבנייה רק ממשיך לעלות, אז מחירי הנדלן יד ראשונה רק עולים, והכל עולה. ואז גם היד שנייה וכולי, זה כמו כדור שלג. ובואו נתרכז עוד טיפה בנתונים, שמסתכלים על מדד מחירי הדירות, שמתפרסם ממש בימים האחרונים של הלמ"ס, מה אנחנו רואים? אם הסתכלנו בפנים, אז כמו שאמרנו, קודם כל, בחודשים מאי ויוני המדד עלה ב-2%. העלייה האחרונה השלימה עלייה של למעלה מ-17% בשנה החולפת דרך אגב, זה העלייה הכי גדולה בעשור האחרון. כלומר, בשנה האחרונה, מחירי הנדלן במדינת ישראל עלו הכי הרבה שהם עלו בשנה בעשור האחרון. זאת אומרת, שמי שחיכה את השנה האחרונה, כנראה לא, יהיה לו מאוד קשה לפצות על זה, אני לא רואה בכלל אופציה אפשרית לדבר הזה. נכון לכרגע, המחיר הממוצע לדירה במדינת ישראל עומד על למעלה מ-1.8 מיליון שח לדירה. זה עלייה קיצונית. עוד נקודה שלא דיברנו עליה עד עכשיו, זה מה קרה למדד למחירי השכירות. ופה צריך להסתכל טוב טוב על הנתונים, כי אני רואה המון כותרות שמאוד מתות ומאוד חשוב לשים לב אליהם. קודם כל, העלייה בשכר דירה תמיד לוקחת הרבה יותר זמן מהעלייה במחירי הדיור. בסדר? ואם מסתכלים על המדד האחרון, מחירי השכירות עלו בפחות 100%. עלייה מאוד מאוד קטנה. אבל, כשמסתכלים כמה עלה מחירי השכירות, בנכסים שבהם התחלפו דיירים, כלומר, לא דיירים, לא לקחו בחשבון גם דיירים שנשארים ומעלים להם קצת, אלא דייר יצא ונכנס דייר, ומסתכלים רק אצלהם כמה ההבדל בין מחיר השכירות לדייר הישן לבין מחיר השכירות לדייר החדש, פה אנחנו כבר רואים עלייה של למעלה מ-7% לפי נתוני הלמ"ס. אז לכן אני אומר, זה כדור שלג. מחירי הדירות שעולים מביאים מחירי השכירות שעולים, האינפלציה מביאה להכל לעלות, ובינתיים אין יום שאני לא קורא פוסטים. אין יום שאני לא קורא פוסטים על זה שהמחירים הולכים להתרסק, ותכף הבועה מתפוצצת, והנה הריביות עולות, והרבה גם לוקחים כותרות, כותרות כמו, כותרות שהן באמת נכונות, אבל צריך להבין אותן לעומק, כמו אתה בקצב מחירי הדירות. נתון שבאמת קורה, על המס פרסם, שיש ירידה של כ-10% ברבעון האחרון בקצב מחירות הדירות, אבל, ויש פה אבל גדול, שמסתכלים על שינוי, צריך לראות מאיפה יצאתי לדרך. מאיזה קצב היינו? רוב הקבלנים במדינת ישראל, רוב היזמים, מכרו את המלאים שלהם של נכסים עד 2025. הנכסים שצפויים להשתחרר לשוק עד 2025 רובם מכורים, מה שיצא כבר למחירה. לפני כמה חודשים נשבר סי בגובה המשכנתאות. זה לא חוכמה להגיד ירידה בקצב מחירות, המחירות מבלי להסתכל מאיפה יצאנו לתהליך. מאיפה? ירידה מאיפה? מאיזה קצב היינו? היינו בסי. שיא שגרם לזה שאנחנו רואים את התוצר של זה, עלייה של 17% במחירי הדירות. עזבו את אלה שמחכים כמה שנים שהמחירים ירדו. עזבו את אלה שכבר עשור מחכים שהבועה תתפוצץ. אלו שמשאירים את הכסף שלהם בבנק, מחכים שמשהו יקרה. כמה, עזבו כמה כסף הם הפסידו. בואו נסתכל רק על אלה של השנה האחרונה. כמה הם הפסידו. ואולי נראה איזה תיקון. אולי נראה איזה עתה. אולי אפילו ירידה לתקופה קצרה במחירי הדיור. אולי. בטווח הקצר. האם מישהו באמת חושב שזה יפצה אפילו על השנה החולפת? מישהו באמת חושב שזה יפצה על זה? והכי חשוב, מה האלטרנטיבה שלכם? מה האופציות האחרות? לשים את הכסף בבנק? להפסיד בוודאות 4, 5, 6, 8? לא יודע כמה אינפלציה אחוזים בשנה? אוקיי, אז בואו נעבור לפרקטיקה. אמרנו שהאינפלציה דוהרת. אמרנו שהריביות עולות. ששפקי הנדלן משתוללים, גם מחירי השכירות וגם מחירי הנדלן, גם בארץ וגם בעולם. בוא נבין קצת בפרקטיקה איך זה משפיע עלינו, קודם כל השינוי של הריבית. בסדר? בוא נתחיל רגע להבין, מי שרוצה לקחת משכנתא או שיש לו משכנתא, בוא נעשה רגע סדר. אז בעצם, ואחרי הסדר הזה אני אתן פעולות של טעמים, פעולות שכולנו חייבים לעשות בתקופות כאלה. קודם כל בוא נעשה סדר בקטנה למי שיש לו משכנתא או חושב לקחת משכנתא, אז בעצם ריבית הפריים עלתה בשלושת רבעי האחוז. מה זה אומר לנו? בסדר, מה זה אומר לנו? דבר ראשון, לא להיבהל. אני רואה את המיילים, אני רואה את הפוסטים, אני רואה את לפעמים חוסר הבנה, לא להיבהל. אז נכון, ההחזר החודשי של המשכנתא במסלול הפריים עולה. אבל, משכנתא קודם כל היא הלוואה לתקופה ארוכה ולא לכמה חודשים. תסתכלו לטווח הארוך ותראו שזו עדיין החלופה הזולה ביותר או בין הזולות ביותר, ובעיקר היא עדיין האופציה הטובה ביותר מבחינת גובה ההחזר החודשי, כי היא פרוסה להמון שנים קדימה. יתרת המשכנתא לבנק במסלול הפריים, בסדר? שזה המסלול שמשתנה עכשיו, או בעיקר המסלול שמשתנה, תמיד תלך ותקטן ביחס לשאר המסלולים. היתרה במסלול הפריים תרד באופן משמעותי. כלומר, גם אם ההחזר עולה, כי הפריים עולה, היתרה במסלול הזאת תרד. יש מסלולים צמודי מדד למשל, שפתאום מישהו מוצא את עצמו לקח מיליון שקל צמוד למדד, הוא משלם כל חודש כסף, ואחרי שנה יש לו יותר ממיליון שקל לשלם ביתרה. למה? כי הוא צמוד מדד, ולא רק הגובה ההחזר משתנה, אלא סך הקרן מוצמדת למדד, שהוא עולה ב5%, סך הקרן עלתה. בסדר? אז עדיין זה מסלול מאוד 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 טוב. בסדר? דבר נוסף. אין מה לרוץ ישר אחרי כל שינוי למחזר משכנתא. בטח לאלו שיש להם מסלול פריים שהוא ריבית מינוס משהו. פריים מינוס, מינוס חצי, מינוס 0.6, מינוס 0.7 וכולי. בטח לא להם. בטח לא אלה שלקחו משכנתאות טובות צמודות לריבית הפריים, כי עדיין האלטרנטיבות יקרות יותר. בסדר? אז אין מה ישר עכשיו להשתגע בגלל כל שינוי כזה או אחר. כן, להיות עם היד על הדופק. כן, אחת לשנה, שנתיים, צריך לבדוק את האפשרות למחזור ואיפה אנחנו עומדים. משכנתה זה לא אירוע חד פעמי. אני לא לוקח משכנתה ועוזב אותה. אחת לתקופה, אחת לשנה, הייתי אומר, שנתיים, מקסימום, צריך לבדוק. יש היום בדיקות בחינם, מי שצריך, אנחנו נפנה אתכם ליועצי המשכנתאות שבודקים בחינם את התיק. האם יש לי פתרון יותר טוב נכון להיום, כן או לא? אולי בכלל לקחתי מראש לא נכון, אולי יש לי מסלולים צמודי מדד שלזמנו חשבו שהמדד לא יעלה, אבל עכשיו אנחנו חווים שינויים מאוד משמעותיים. אני מקווה שקשבתם לנו לפני שנה שאמרנו חבר'ה, ללכת עכשיו לבדוק את זה, ומי שלא, אז לפחות אל תתמאמו עכשיו. אז אחת לשנה, שנתיים, צריך לבדוק את זה. הדבר הנוסף, לכל אחד ואחת, לכל משפחה, יש צורה, דרך ותמיל משכנתה שנכונים לה. אז אני רואה את הפוסטים, איזה תמיד יש לכם, מה הריביות שלכם וכולי. לא תמיד זה נכון לעשות השוואות עם אנשים אחרים, כי לכל אחד יש הכנסות שונות, הוצאות שונות, סגנון חיים שונה, תוכניות שונות, זמן שבו הוא רוצה לפרוע את המשכנתא מטרות, לא תמיד זה הדרך הנכונה. תעזרו בבעלי מקצוע ולאו דווקא בהשוואות שאתם לא יודעים להשוות נכון בין דברים. בסדר? ועכשיו בפרקטיקה. על כל 100,000 שקל במסלול הפריים, ההחזר החודשי עלה. בכ-50 שקלים, בין 30 ל-50, זה תלוי בתקופת המשכנתא ואחוז הריבית. אם ננסה לסכם את זה, וזה לא יהיה מדויק, כי כל אחד לקח משכנתא בצורה שונה, אבל על משכנתא הסטנדרטית של כמיליון שקל, ששליש ממנה הוא בריבית גבוהה, שליש פריים ועוד שליש בריבית משתנה, אז על משכנתא של מיליון שקל בתחילת שנת 2022, בסדר, לפני שנה ושמונה חודשים בערך, שילמנו כ-4,600 שקל החזר, עד העלייה האחרונה של עוד 3/4%, עד העלייה האחרונה שהביאה אותנו כבר לפריים של 3.5%, עלינו מאותה תקופה מ-4,600 ל-4,800, והיום אנחנו כבר ב-4,900, על אותה משכנתא סטנדרטית של מיליון שקלים. 4,600 ל-4,800 ל-4,900, והעלות הכללית של אותה משכנתה של מיליון שקלים התייקרה לנו ב-100,000 שקלים לאורך חיי משכנתה של 25 שנה. כלומר, עד לפני שנה ומשהו היינו מחזירים 1,700,000 על אותה מיליון שקלים, היום אנחנו כבר נחזיר 1,800,000. וברמת הפרקטיקה, זה דרך אגב על המשכנתאות. בסדר, ככה ממש ב-2-3 דקות, בצורה יחסית מהירה, כדי כן לנסות לעשות סדר, במה קרה למי שיש לו משכנתה של מיליון שקלים, שליש בפריים, או מה יקרה למי שייקח. וברמת הפרקטיקה, בסדר? ברמת הפרקטיקה, אני ממליץ לכל אחד ואחת מכם, להבין כמה דברים חשובים. שאנחנו בתקופה שונה מלפני שנה ושמונה חודשים, או שנה ומשהו, אנחנו בתקופה שונה מבחינת צריכת האשראי, אנחנו צריכים להיות בתקופה שונה, יש אנשים שעוד לא הבינו את זה, בצריכת האשראי, במהירות שבה אנשים מחליטים למנף קופות גמל, לקנות השתלמות, הלוואות לטובת השקעות, גם כחוב טוב וגם לחובות רעים, אנחנו בתקופה שונה. ברמת הפרקטיקה אני ממליץ לכל אחד ואחת, לכולנו, להבין כמה דברים חשובים. אחד, תעשו סדר בהלוואות הגדולות שלכם, משכנתא היא רק אחת מהם, תעשו סדר, תבדקו, או עם בעל מקצוע, או עם עצמכם, אם אתם מבינים בזה מספיק, איזה סוג הלוואות לקחתי, כמה החזר שלהם, בכמה החזר השתנה, אני מדבר עם אנשים, אף אחד לא יודע, אף אחד לא בודק, בכמה החזר השתנה, זה פשוט יורד וזהו. תבדקו את זה, כדי לדעת האם יש לי אפשרות אולי לאחד היום הלוואות, אולי מחזור משכנתה, או לפחות לדעת כמה זה משנה לי את התזרים החודשי שלי כתא משפחתי. בסדר, תבדקו את זה. הדבר השני, תפסיקו לחיות, ועכשיו זה עוד יותר מתחזק מעל היכולת. אני צריך להפסיק לחיות מעל היכולת שלי. וזה מתחיל בסדר בהוצאות בהכנסות. הוצאות והכנסות שלי כתא משפחתי, והסדר בהלוואות, במשכנתאות, בדברים הגדולים, בהחזרים הגדולים, יעזור לי להבין כמה אני יכול להוציא על שאר הדברים. הדבר השלישי, נתנו פה פעם דוגמה, וזה עכשיו נהיה הרבה יותר חזק, בגלל עליית הריבית. על אדם שרוצה, משפחה שרוצה לצאת לחופשה, זה חופשה שעולה 1,000 שקלים, והיא מחליטה במקום 1,000 שקלים, במקום לחסוך 100 שקלים בחודש עד שיהיה להם את 1,000 שקלים, לקחת הלוואה ולשלם 100 שקלים על אותה הלוואה כל חודש. מה ההבדל פה ופה? הם יכלו להתכונן 10 חודשים לפני כדי לחסוך את 1,000 שקלים מבלי לשלם ריבית. אם הם יודעים לעמוד אחרי, בסדר, תבינו את האבסורד, אם הם יודעים לעמוד ב-100 שקלים החזר אחרי לקחת ההלוואה, אבל במקום להחזיר רק 1,000 שקלים, הם יחזירו את זה במשך 12 חודשים, הם ישלמו 1,200 שקלים, כי הבנק צריך להרוויח, הם יוכלו לחסוך 10 חודשים מראש, 100 שקלים בחודש, הם יודעים לעמוד ב-100 שקלים. רק שהיום, ההבנה, מהי הריבית שאנחנו משלמים לבנק, עוד יותר חשובה. צריך, תעשו את זה הפוך, במקום לשלם כל חודש על הלוואה שלקחתי, אחרי שאני לוקח אותה לטובת קניית פלאפון, לטובת חופשה, לטובת לא משנה מה. כל אותם חובות רעים אני קורא להם, חובות שלא מכניסים לי כסף, תחסכו אותם מראש. היום אם תעשו את זה הפוך, אתם תחסכו 2,000 שקלים בשנה, כי הריבית היא כבר ריבית אחרת. כי אנחנו בסביבת ריבית אחרת, ואנחנו בצפי של המשך עליות ריבית. אז תהיו חכמים. תיזהרו עכשיו מכל אותם המקומות שבהם הריבית גם ככה מטורפת. עכשיו, יש אנשים שעכשיו ישמעו אותי ואומרים, אולי, אומרים, בוא נה, זה נשמע חכם, צריך לבדוק את זה, אבל לא עשו עם זה כלום. חבר'ה, אני אומר לכם, אנחנו עושים את זה. אנחנו ממליצים ללקוחות שלנו לעשות את זה. אני רק נותן המלצה, את דעתי האישית, חשוב שתעשו את זה. חשוב שתבינו את המשמעויות, כי זה יכול לחסוך 2,000 שקלים למשפחות, מבלי לעשות כלום. דבר נוסף, תיזהרו עכשיו מכל אותם המקומות שבהם הריבית גם ככה הייתה מטורפת, עכשיו היא הופכת להיות עוד יותר יקרה. שוק אפור, אני קורא לזה. מסגרות, חריגה ממסגרות בחשבון בנק, תשלום קבוע באשראי, אנחנו עושים תשלום של 4,000 שקל ויוצרים סל מצטבר, זה ריביות דו ספרתיות, זה לא יאומן, זה לא יאומן. עכשיו מה עושים אנשים, שזה אבסורד היה מאז ומתמיד והיום זה רק נהיה עוד יותר קיצוני, תפסיקו להחזיק כסף סגור, במקם, פקם, כל מיני מקומות שלא מכניסים כסף, בזמן שיש לכם חוב רע, בסדר? יש לכם פקם סגור, אבל יש לכם מינוס בחשבון הבנק, אתם משלמים עליו 8, 10, 6, 7% ריבית בשנה, עלות על אותו מינוס, אבל אתם מחזיקים פקם עם כסף סגור שמפסיד לכם כסף. אתם מחזיקים מקם במקום הסדר קבוע בכרטיסי אשראי, תסגרו את החובות הרעים האלה. יש לכם הלוואה יקרה ויש לכם כסף סגור עומד איפשהו. בסדר? זה מטורף. אנשים משלמים לבנק 8% בשנה, ונתנו לו לחסוך לנו כסף בשביל 0.5% בשנה, או 1% או 2%. זה לא משנה, אפילו אם אתם מקבלים ריבית טובה כביכול. אז אם יש לכם חובות רעים, תבדקו כמה הם עולים, ותראו כמה אתם מרוויחים מהכסף שלכם במקום אחר. אם זה בשוק ההון, או מוצמד לנדלן, ואתם עושים יותר ריבית, אז זה בסדר, אבל אז זה כבר חוב טוב, כי החוב שלכם מכניס כסף. אבל אם אתם משתמשים בזה לחוב רע, זה דבר, זה טמטום, סליחה על הביטוי, באמת סליחה, בסדר? הדבר הנוסף, אין זמן יותר נכון וטוב מעכשיו מלבדוק האם יש לי כסף שוכב במקומות שבהם הוא לא מכניס כסף, ותוציאו אותו להזדמנויות השקעה. אין זמן יותר טוב מזה. זה מאז ומתמיד ככה, אבל עכשיו זה רק מתחזק בגלל האינפלציה, בגלל התקופה, בגלל הריביות שעולות. בסדר? הדבר הנוסף, תפסיקו עם חוב רע. חייבים רגע להפסיק עם הדבר הזה, עכשיו זה עוד יותר קיצוני. חוב רע, חוב שלא מכניס לכם כסף, אמרו את זה כבר גדולים ממני, וחוב טוב זה חוב שמייצר לכם כסף. זה לא הזמן לקחת חובות רעים. זה לא הזמן. אני יודע, יש הרבה אנשים שעדיין מרוויחים סכומי כסף מאוד גדולים וכולי. זה לא הזמן. טיפה אחריות. כי הריבית ממשיכה לעלות. זה זמן לעשות פעולות חכמות, להצמיד את הכסף, וזאת אולי הפעולה האחרונה שבזה נסכם את הלייב הזה. הכי חשוב, תייצרו חובות טובים, אם אתם כבר מייצרים חובות, ואם יש לכם כסף עומד, הכי חשוב, תצמידו את הכסף שלכם למדד הנדלן. תתחילו להשקיע. וכל מי שרוצה מוזמן לבוא להשקיע אצלנו. ואני חושב שגם אלו שלא יכולים או לא רוצים לקחת משכנתה, יש להם פתרונות היום כבר כל כך טובים בדמות השקעות קבוצתיות להצמיד את הכסף למדד הנדלן. תפסיקו לחכות, כי מי שחיכה בשנה החולפת הפסיד 17% או בממוצע, בסדר? כי זה לא, תלוי איפה הייתם רוכשים, אבל בממוצע הפסיד המון כסף. תפסיקו להיות מאלה שכל הזמן חוזים שחורות על פיצוץ בועה, מבלי להסתמך על נתונים, מבלי להסתמך על היצע וביקוש, מבלי להסתמך אלה שמחכים או נשענים על איזה פוסטים כאלה ואחרים, וכן תעשו את הדברים בצורה אחראית וטובה. נתנו פה היום גם פעולות שלפי דעתי כל אחד צריך לעשות ברמת התא המשפחתי, של הבנה איך אני יכול לחסוך המון כסף רק מטיפול בהלוואות גדולות, במשכנתאות, בהבנה של אם יש לי, איך אני מממן דברים שאני צריך, במקום לעשות החזר קבוע על איזושהי הלוואה, אני חוסך מראש. נתנו פה באמת המון כלים פרקטיים, ואני מקווה שכולכם תיקחו את מה שמשרת אתכם, ומה שאתם מצליחים למצוא בו היגיון, כי חלק אולי לא מדבר אליכם, חלק לא רלוונטי, והכי חשוב, תוציאו את הכסף שיש לכם לעבוד בשבילכם. זה היה נכון מאז ומתמיד, וזה נכון בטח בעידן שלנו, אז אני מאחל לכולם בהצלחה, וניפגש פה יום שלישי, שבוע הבא, 8:30, תודה רבה לכולם. ולילה טוב.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנט. להתראות בפרק הבא.